ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חוסר בירור, ולכן זה עמל. אדם עמל מילה, בתחילת הפרק דיברנו על המושג עמל. אדם צריך לעסוק, להיות בעמל. ומה עיקר העמל? עיקר העמל זה בעניין האישיות שלנו. הרבה דברים צריך לעשות בעולם. צריך לאכול, לשתות, להתפרנס, דברים חשובים. הדבר היותר חשוב, יותר משמעותי, זה לבנות את האישיות. להיות אדם מה רצונו, מה כוונו, מה מידות, מה הערכים, וזה נעשה בירור האישיות כל הזמן באמצעות המצוות. כמובן שזה המון המון התמודדות. התמודדות חד פעמית לא בונה אישיות אדם. מה שבונה אישיות זה דבר שקורה אותה ועוד פעם בזווית הזו או בזווית אחרת. העובדה שדברים מתרחשים בהרבה זוויות, הרבה תנאים והרבה מצבים, רק לאז הוא בונה את האישיות. אישיות לא בונים בין רגע. כמו שגם כל דבר בעולם לא נבנה בקלות כל כך. ולכן לא נבנה. אין התכלית מגיעה לנקוח או קיבוץ. כל האמצעים שנמצאו צריך לאסוף הרבה נתונים. לפי כוח האמצעים ושימושם תהיה התכלית המולדת. אלא צריך, ככל שאנחנו משקיעים בבניין האישיות, בעזרת הרבה המצוות, לאט לאט אנחנו משיגים את המטרה. המטרה היא זהות יותר ברורה, רצונות יותר מבוקחים. אם יש הפרש קטן באמצעים, אם אנחנו לא מדקדקים או לא מתמודדים טוב, אז יהיו לזה השלכות. גם איזושהי התמודדות מוסרית לא השקיעה, ויתר לעצמו. אז נגע בו באיזשהו מקום באישיות שלו, משהו בסולם הערכים שלו, קצת השתנה בדגשים, בכוח הרצון, בטהרה הפנימית. כל דבר יש לו השלכות. אנחנו מכירים את עצמנו, כמו שהעולם הרגשי שלנו, עולם שמושפע מהמון כל מיני דברים דקים וקטנים, כמו שהרגשות שלנו בקלות זזים בגלל כל מיני דברים קטנים, ככה בכלל כל מבנה האישיות שלנו מושפע מאוד מדבר קטן. אם אדם הולך ברחוב, מישהו בא, דוחק אותו בקלות. והוא נופל לתוך שלולית. אז עוד עכשיו היה לו, הלך היה מופיע, היה לו נעים, הלך וזה, פתאום. עכשיו היה לו מצב רוח וזה, וכוח. נושא מאוד קטן, אבל נרס לו כל היום. הרגע שלנו מוסט בקלות מאירוע אחד שלא נסע כמו שצריך, כבר אחר כך שעות לוקח לנו להתאושש רגשית. מהדבר הזה. אותו דבר ביכול, בכל נושא בכל. כל פעולה, כל מעשה לא נכון, או כן נכון, משפיע מיד על עולמנו הרגישי והנפשי. הנפש שלנו הוא דבר מאוד מאוד רגיש. מאוד, חיישנים מאוד מאוד חדים את הנפש שלנו. כל דבר משפיע על הרגשות שלנו, על התחושות, על הכוונות, על טהרת הלב. כל דבר קטן כגדול. ולכן כשנגיע בסוף בסוף יש שאלה מה נוצר, איזה אישיות נבנתה פה, זה נקרא תכלית, הוא נולד בוודאי בקיבוץ פולי. ולכן צריך לדקדק על המצוות, מה זה לדקדק מצוות? זה כמו שמדקדקים שוקלי הזהב הפנימיים לא עוד יקרה. לא דקדקו מצוות, זה בדיוק באישיות שלך. אישיות שלך היא דבר כל כך חשוב, כל כך יקר, והכי יקר בעולם זה אישיות שלך. אין דבר יותר יקר בעולם מאישיות של בן אדם. הכל זה דברים זניחים, האישיות של הבן אדם, זה הדבר החשוב, זה הזהב האמיתי שיש פה. הנפש, הרצון, המחשבות, הלב, זה הדבר הכי יקר. וכמו ששוקלי הזהב הם מסתכלים במילימטר, מילימטרים, אנחנו זה יותר ביעלומים. אז אנשים שמתעסקים ביעלומים, יודעים שכל דבר הכי קטן, הוא יש לו השלכות עצומות משווים ביעלומים. כל פיפס הכי קטן ביעלום, יש לו השלכות עצומות. זה המון כסף. זאת אומרת, מה אתה קטנוני, חצי סנטימטר לפה, חצי סנטימטר לשם, מה אתה עושה כזה כזה עניין, מה הסיפור? גם שלא מבין ביעלומים, לא מבין על מה קרה. כן, אתה לא מבין, זה נושא מאוד מאוד איכותי. אותו דבר, ככה גם נפש האדם. נפש האדם היא מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד מושפעת מהמון המון דברים, מאוד ערנות, כן? תורתה מבטל ונולדת בשלמות אמיתי יקר, מה עושה את נפש האדם הדבר הכי יקר? בגלל שזה נצחי. יעלום, עם כל הכבוד, הוא לא נצחי. פחות לא מבחינת השימוש בו, שימוש בו לא נצחי, אבל הנפש שלנו תלווה אותנו לנצח נצחי. הנפש של האדם יהיה איתו עד אין קץ. זה לא מחליף הנפש שלנו. תלווה אותו עד אין קץ, והיא לא... זהו. זה הנפש. מה שבנינו, זה מה שילווה אותנו עכשיו, ואי אפשר להחליף. זה הנפש. לכן זה דבר כל כך מוכר, כן.
אבל דווקא הנפש, כאילו, הבנתי שיש עוד חלקים.
אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו. אנחנו פה מדברים אישיות של האדם, כל הספר הזה.
מה, ואין לאדם אפשרות לדבור לשמות?
בספר הזה, אני מדבר לדבור לשמות. מהתחלת הספר עד סופו, ומדבר לשמות. אנחנו לא בונים, לא במודע, אנחנו לא בונים על העניין הזה. מנסים למצות את הגלגול הזה, לעשות חשמונות. פה בספר הזה, מה שאני למדתי אותו, לא בכמה פעמים, לא ראיתי גלגול שם. ועניינים אחרים, רואים לאחריות שלנו על בניין האישיות. נמצאנו לימדים, עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון, כלומר לבנות את האישיות. והנאות העולם, ויש פה דברים אחרים בעולם, הכל זה בשביל עזר וסיוע בלבד. הכל בא למטרה העיקרית. המטרה העיקרית, בניין האישיות שלנו. דברים בדברים שיכולים לעזור, מצוין. אם יש דבר שיכול לעזור לך בעניין הרצון, הנפש, המחשבות, אז הוא מצוין, למה לא תשתמש? אם אתה עושה לך, עוזר למחת רוח, ואין שוב הדעת. על מה המטרה? הרוח, הדעת, הרצונות, המחשבות, זה הדבר החשוב. הלב של האדם, אם אתה יכול להיעזר בכל מיני דברים, אתה דבר יותר מה טוב, לפנות ליבו אל העבודה בצורה שלנו. שוב, הנושא העיקרי הוא להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, לבורא ידבר, ולא שום פחות אחר בכל מעשה שיעשה קטן או גדול, אלא רק להתקרב אליו יתברך. לשבור את כל המחיצות שמפסיקות בינו לבין כל מיני. מה זה המחיצות? ענייני החומריות. כן, הקדוש ברוך הוא, מה מאפיין את הקדוש ברוך הוא? שאין לו שום כוונות אנוכיות. שום כוונות קטנוניות. כל מחשבותיו ורצונם של ריבונו של עולם הם רק לברכה. רק לברכה. טוב השם לכל. רחמיו על כל מעשה. כל מעשה, הכל יברכו. רק. הוא רוצה רק להיטיב, ללא הרף ולא הפסקה, לקדש, להוסיף ברכה, טוב השם לכל. ואדם צריך להידבק כזה, זה המטרה שלנו, להידבק מה קרה בו, להיות כאלה יותר ויותר. ומה מפריע לנו? מה שמפריע לאדם להיות כמו הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מתחיל לחשוב ולדאוג לעצמו. זה נקרא מחיצה. מה זה מחיצה? זה מפריע. אתה נהיה אדם שעוסק בעצמך. מה טוב לי, מה כדאי לי, מה אני מרוויח, מה יוצא לי, מה אני עניין. אתה לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא באותה שפה. השפה זו שפה אחרת, הוא לא מבין אותך. אתה לא מבין, אתה מתרחק, זה עולה מחיצות, זה יוצר קצר בתקשורת. הקדוש ברוך הוא חושב מה טוב, איך אפשר לעשות טוב לכל העולם, אתה לא חושב מה טוב, מה כדאי לי. לא מתנשים. לכן כל העניינים החומריים, כלומר, טובות הענה פרטיות, הם מחיצות, וצריך לשבור את המחיצות האלה, כלומר לאט לאט יותר ויותר השיקולים שלנו בחיים יהיו דומים לשיקולים שהחלטה שלו הוא יותר ויותר גם מיני, כן?
מה אם מפריע לך בן אדם אחר? כאילו זה לא מפריע לך להצלחה, אבל זה עוד בן אדם, מה שהוא קרא לו רע. כאילו, רב אמר שאם אנחנו דואגים על עצמנו, אז לא מבינים שהכל טוב, אבל מה אם משהו רע קורה לבן אדם אחר? זה מפריע לנו בגלל שאין סופים.
נכון, זה כואב לנו מאוד שמישהו אחר סובר, אז מה עושה לי שכואב לך שמישהו אחר סובר?
אבל איך זה דבר טוב?
אני שואל, מה אתה עושה כשאתה רואה מישהו סובר? מה אתה עושה?
מנסה לעזור לו?
זה טוב. אתה מנסה לעזור, זה לא דבר טוב?
אבל זה לא טוב, לא.
כן, אבל מה יצא? זה יצא דבר טוב. שאתה מנסה לעזור.
אז עושים דברים רעים כביכול?
אז זה כביכול רעים, מה יצא מזה? זה יצא טוב.
אבל זה עדיין אינטרס עצמה. כל הבעיה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כביכול, זה שכאילו הקדוש ברוך הוא חושב על חשיבה כללית, ואנחנו חושבים רק אינטרס עצמה. עכשיו, אדם חושב למשל על קרובים וכל מיני דברים כאלה, זה לא אינטרס עצמה.
לא מספיק כללית, צריך עוד יותר כללית. ולכן אנחנו מתפללים על כל החולים בכל המסתרים. ומתפללים שיהיה סוף בכל העולם. כמו שקבע את העולם, הוא לא מתאים. אז אם יש צרה בעולם, זה גורם לאנשים להיות טובים. לפני כמה זמן הלכנו לבקר משפחה, היינו חברים שהבן שלהם, שצערנו תינוק מאוד חולה. אז הלכנו אליהם לבקר אותם בבית חולים. והם ראו, הם סיפרו לנו שלפני שהם הגיעו, היה בדיוק הגיע תינוק מבית חולים אחר. שהוא היה תינוק, תינוק כמו של אינקובטור, פצפון, בקושי רואים משהו, כמו שהוא היה קטן, לא פצפון, פצפון. והוא היה בסכנת חיים, והעבירו אותו בית חולים אחד לבית חולים אחר. שבכל הדרך להעביר אותו היו שבעה אנשי צוות, וכל הזמן סביבו לטפל בו ללא הפסקה. זאת אומרת, תראה מה זה, איזה מסירות, איזה השקעה, איזה נתינה. אי אפשר לתאר את זה בכלל. איזה לב אדיר, אנשים מלא, אנשים מוכשרים, שבעה אנשים, על מה? בצורה כזה קטן.
אבל למה צריכים לעשות את זה בתור רע?
אני לא יודע את חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל תראה איזה דברים, איזה דבר יותר, איזה דבר, איזה השקעה, איזה נתינה שאי אפשר לתאר אותה בכלל. אז אנחנו מאוד מאוד מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעורר לנו את הדרך להוציא מאיתנו את הנתינה בלי זה. אבל הקדוש ברוך הוא, בינתיים מה שמנהל את העולם, ברוב חוכמתו, זה הכל בשביל להוציא מאיתנו טוב. אם למשל לא היה עניים, כותב הרב קוק בהם היה, על מסכת פאה. מה קורה אם לא עניים בעולם? אז מידת החסד לא הייתה מתבטאת. רוב האנשים, אין עניים, לא היו מוצאים עצמם חסד. זה לא, הם לא היו חווים חוויית חסד משמעותית בחיים. אז הקדוש ברוך הוא, כל שנה ממנה כמה עניים, בלי לשאול אותם, תן להם משימה להיות עניים. ואז בגלל זה אנשים עושים חסד. אז יוצא שהעניים האלה יש להם תפקיד בחברה, זה תפקיד מאוד חשוב. כי בזכותם, אז החברה עושה חסדים. אז יש להם תפקיד, אז הם אומרים, הם תורמים לחברה. זה לא שהעניים לא תורמים, הם מאוד תורמים לחברה. כי בזכותם כמו כותב, כי בזכותם, אז כולם יוצא מהם חסד. נכון? אז זו הסתכלות שהקדוש ברוך הוא עולם חסד איתם. אני לא אומר שזה קל, אבל צריך תמיד לזכור מה המטרה, מה המטרה העיקרית. המטרה העיקרית, כמו שהוא כותב כאן, זה לשבור את המחיצות. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל לנו כל מיני התנגדויות, ניסיונות, כדי שקצת נצא מהחומריות שלנו. אמרו את הכוונה מהאינטרס הצער, מה שדאי לי, מה שדאי לי. קודם כל אתה יוצר סיטואציות כאלה ואחרות בשביל לעזור לנו, לשבור את המחיצות, עד שימשך אחריו ממש כברזל אחרי אבן השואבת. המטרה בסוף זה להתמגנט למידות האלוקיות. מה, זה הדבר הכי טוב, הכי הגיוני, הכי טבעי, זה בעצם להיות טוב לקום, מה קדוש ברוך הוא. ומה עכשיו? זה כל כך לא נכון שאנחנו נהיה עסוקים רק לטובת עצמנו. ולכן, כל מה שאדם יכול לחשוב שהוא נמצא בקרובה, וכל דבר שיכול לחזק את תכונת ההטבה, והעין הטובה, והלב הטוב, וכל הדברים האלו, אז תרדוק אחריו. איזה דרך ישרה, אומר רבי חנה זכאי, אז אומרים לו תלמידים, עין טובה, לב טוב, קדימה, תנסו לחתור לשם. זה ניקח לי, באתי לו כרדוף אחרי זה, לאוכז, בלי לעקוב. ואם אתה רואה שזה מרחיק, עין רעה, שמות המשנה, איזה דרך רעה, כן, שדר שיתרחק ממנה אדם, יתרחק ממנה אדם, מה תתרחק? עין רעה, לב רע, שכן רע, כל הדברים האלו, תתרחק מאוד מאוד, תתרחיק אותך מהמהלך האלוקי. כמו שנאמר, דווקא נפשי אחריך. דוד אומר, אני... הנפש שלי, בניין האישיות שלי, כל הזמן רוצה אחריך. להיות כמוך. מסתכל, דוד מסתכל על הקדוש ברוך הוא אומר, וואי, הוא דואג לזה, דואג לכולם, אני גם רוצה. אז דוד נהיה כזה, נהיה כזה שדואג לכולם, עד כדי כך שדוד אומר בתהילים, חסיד אני, אני חסיד. איך הוא מכריז על עצמו? אני חסיד. למה אני חסיד? אומר את הגמרא ברכות, וכל המלכים קמים מאוחר בבוקר, נכון? ואני כל הלילה לא ישנתי בכלל, התפללתי על עם ישראל, אומר דוד. ובבוקר אני קם מוקדם מוקדם בבוקר, ומיד עסוק ב... לעזור לאנשים, לדעי עסוקות בדם, שפיר ושליה, ולדאוג לזה, לדאוג להוא. אז הוא דבק, ריבונו שם, כל הזמן עסוק בצורפי הכלל. כך כותב גם רבי יצחק ויבולוז'ין, הבן של רב חיים ויבולוז'ין. אז הוא כותב בהקדמה לספר נפש החיים. לא שאבא שלו, רב חיים ויבולוז'ין, גדול הדור היה, רב חיים ויבולוז'ין. תלמיד של הגאון מבינה. ורבי יצחק אומר, אבא שלי אמר לי כל הזמן, כל החיים, האדם לא נברא לעולם הזה, אלא בשביל לדאוג לכלל. זה תמצית החיים שלנו. לתת למען הכלל. זה היה הרבה מאוד חיים. לתת ולתת לכלל. וזה הברכה. ראיתי גם במגן, אמר לי כותב ככה, הוא אומר, יברכך השם ציון, רואה בטוב ירושלים, נכון? רק בתהילים. אז איך בדרך מפרשים? מה זה רואה בטוב ירושלים? שתזכה לראות שיהיה טוב. המן אומר לו, ראה בטוב ירושלים. כל הזמן תראה איך להיות טוב לכל ירושלים. בכלל ישראל, ככה אומר המן, זה הכל. כל הזמן צריך לראות, כל הזמן לחשוב, זאת אומרת שזה תמצית האדם. הוא עושה כל האדם. לבעוד כל הזמן איך אפשר לעשות טוב לירושלים. טוב, איך אני אעשה טוב לכל ירושלים? תתחיל. עוד אחד, עוד אחד. תגיע לזה שתעשה טוב לכל ירושלים. זה נקרא מידת ימין. בי תמך ימינך. מה זה ימין? חסד. כי ביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. זה להשיג את הקרובה הזו. למלט את נפשו, את האישיות, במקום מה שהפוך. לברוח, שהאישות צריכה לברוח מכל אגואיזם, אנוכיות, לעסוק באגו, בכבוד, ומה אני מרוויח, ומה יוצא לי, לברוח מזה כמו מאש. אחר שאדום יתברר לנו מיטב המיטב כלל הזה, יש לנו לקור על פרטיו וכמעט רגעים. מתחילת הדבר ועד סיכון. כמו שסדרה מוביל נחת בן יאיר, במאמר של ירוד זריזות נתיות, שפשוט תארה חסידות, הדבר ירחת וקלושה. טוב, אז מכאן ואילך אנחנו מתחילים את הנושאים עצמם של תלמידות עצמם של הספר. הסדר מופלא שהרמח"ל סידר, את מאמרי חז"ל, את הסברות, בצורה מאוד מופלאה, לפי סדר מופלא. המידה הראשונה, מידת הזהירות. הנה עניין הזהירות, שיהיה האדם נזהר למעשיו ובענייניו, כלומר, מתבונן ומפקח על מעשה ולאוכה ותורים לו. ובלתי עזוב לחו לסכנת העבדו חס ושלום. ולא ילך במהלך הרגלו כי ילך במהלך. הנה זה דבר שהשכל חזר הוא בוודאי. חלק יש לאדם דעה מהשכל להציל עצמו ולברוך מעבדו לשמתו. איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות ועודדות רע מזה ודאי. עושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות. אשר בטבעם לשמור את עצמם. על כן יברכו וינוסו מכל מה שיראה להם ולכתוב בזה קצת. כן, אומר המהר"ל, הרמח"ל מנסה להגדיר לנו את היטב היטב את המילה הזאת שנקראת זהירות. לפעמים אומרים לבן אדם תהיה זהיר, תהיה זהיר. אז הוא קולט את זה, מה זה להיות זהיר? להיות זהיר, הכוונה, אתה לא רוצה שאני אתנהל בצורה חופשית. תיזהר, 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 מה הכוונה? אי אפשר לחיות ככה. הוא רוצה לחיות, לזרום, תנועה טבעית. אתה אומר לי כל הזמן להיזהר, להיזהר ולהיזהר. אז אני לא יכול ללכת ככה. אדם הולך לטייל. כל הזמן הוא תיזהר, תיזהר, תיזהר. אני לא יכול לטייל ככה. אתה עוצר אותי, אתה מפריע לי להתנהל בצורה טבעית. אתה צריך להסביר מה זה זהירות. כן.
מה הבניין הבהמה?
בדיוק זה מה ש... לשם אני חוצה. נכון, אתה צודק. מה זה חיה? חיה, הוא אומר, יש לה תכונת זהירות. מה הכוונה שיש לחיה תכונת זהירות? חיות בטבע הן לא הולכות ככה מבועיות. הולכות. רצות, מסתובבות, קופצות. חיות. אלא מה? לכל חיה יש לה בתוך החיים כל הזמן ערנות. כל החיות הן כל הזמן ערניות. הן לא עוצרות את החיים, אבל הן ברמת ערנות מאוד גבוהה. כל הזמן ערנות, שאין סכנה, או גם להפוך, שיש אוכל. ערנות מאוד גבוהה, כל הזמן ערניות. כל הזמן הריח עובד, העיניים ואוזניים. כל הזמן הן ערניות. זאת אומרת שהדבר הכי טבעי, כן, בטבע, הטבע הוא להיות ערני. זה טבעי להיות ערני. בעלי חיים מתנהגים בצורה טבעית. זה טבעי להיות ערני. זה לא נגד הטבע, זה הטבע. תהיה ערני. אותו דבר האדם. להיות ערני זה לא נגד הטבע שלך. זה הטבע הכי נכון. שאדם הוא ערני. לא רק ערני מבחינה פיזית, ערני לנפש שלו. יש לך נפש, יש לך אישיות, תהיה ערני לה. זה טבעי. זה המצב הכי טבעי של אדם. הכי כמו חיה, כמו נורמלי. אדם ערני. הוא ערני בקורא, הוא יודע מה קורה מסביבו. הוא שם לב, ברמה גבוהה מאוד, מה המצב העניין שלך? כמו אדם הוא ערני לא להחליף. אדם שהוא למשל הולך לאיזה אירוע, הוא ערני לזה שהוא לא יתלחליף. וכאן הוא שם לב, ערני, הוא מרוכז. דבר, אדם יש לו אישיות, הוא שם לב, הוא ערני שהאישיות שלו לא נפגעת. זה לא עצירת החיים, זה ערנות, התבוננות, להיות בעמדת פיקוח. למה? אם אתה עוזב את הנפש, זה לא טבעי. לעזוב את הנפש לסכנת אבדון, זה לא טבעי. עיוור באפלה, זה עכשיו לא נורמלי, זה עכשיו לא טבעי. כשאדם הולך ככה, לא שם לב מה קורה. זה עכשיו לא נורמלי, אדם הולך בכביש ככה. זה לא טבעי, זה נגד הטבע, הטבע הוא יותר עני. שים לב, אתה הולך יותר מזה. כשאדם הולך, אנחנו הולך, אנחנו מבינים שאנחנו ממצים את עצמנו הרבה יותר כשאנחנו עירנים. אם עכשיו אדם הולך לטייל, והוא הולך מאוד מאוד מהר, כל המסלול הולך מאוד מאוד מהר. ואז שואלים אותו, תגיד, ראית פרחים? מה, אני לא שמתי לב. ראית פרפרים, ציפורים, ראית שועלים? לא. אז מה עשית? הלכתי. פסעת, אתה לא יודע, זה מסלול שיש לנו דברים מאוד יפים, כבר לא שמתי לב. למה שמתי לב? ראית הערני? זאת אומרת שההפך, היכולת של אדם להפיק יותר תורת מהחיים שלו, כשהוא יותר ערני, אדם שיותר ערני, אז הוא מפיק מהאישיות שלו הרבה הרבה יותר ברכה. הוא ממצא את כוחותיו, את נפשו, את זהותו הרבה יותר. הוא לא עיוור ואפלה. יש לו דעה ושכל. יש לו נשמה, אז למה לאבד אותה? למה לאבד את הפוטנציאל האנושי שלך? למה לאבד את הכישרונות, את היכולות, את כל הנפש? למה לשחוק אותם? זה פחות מבעלי חיים. גם בעלי חיים ערניים. ערני בסביבה. לכן הם בורחים ממה שנראה להם מזיק. אבל אם האדם הולך בעולמו בלי התבוננות, בלי ערנות, בלי תשומת לב, אז זה כמו אדם שעיוור, שהולך לשפת ענה, זה שיגעון. אדם שהוא, יש לו אישיות, הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה, אתה לא שם לב מה עובר עליה. אולי היא נשחקת, אולי היא הופכת להיות גסה, אולי היא הופכת להיות רדודה, אולי היא הופכת להיות קשוחה, אולי הופכת להיות שחצנית, אולי הנפש שלך הופכת להיות אגואיסטית. לא, לא, לא שמתי לב. עוברים שנים, אדם לא שם לב מה מצב הנפש שלך. זה חוסר ערנות, אתה לא שם לב מה קורה לך. זה, זה, זה מצב לא תקין. זה לא נגד הטבע, זה הדבר הכי טבעי, שגם יהיה ערני לנפשו. ולכן זה נקרא עיוורון. יש עיוורון טבעי, הוא כותב, ויש עיוורון רצוני. לפעמים האדם בכוונה לא רוצה לחשוב על הנפש שלו. לא רוצה לחשוב. זה מזיק לך, זה עושה לך רב באישיות. לא, לא, אין לי כוח לחשוב על הנפש שלו. זה עוד יותר טוב. זה סתימת עיניים בבחירה וחפץ. לא משנה, זה נזק מאוד מאוד גדול. בין אם האדם סתם לא שם לב, ובין אם הוא במודע מחליט שהוא לא רוצה. תשים למה קורה לאישיות שלו. כן.
אני עיוור באבטלה, אני לא אומר שהוא עיוור באבטלה, זה לא כאילו.
נכון, בן ג'ק נדבר על זה. תצודם. כן.
מה זה אומר עיוורון טבעי?
עיוורון טבעי זה שהאדם בכלל אף לא חושב על זה. שיש לו אישיות ורצון ונפש, ומה עובר עליו, לא, אף פעם לא חושב על זה. זה מחגל לו כמה רגע.
כאילו שבטבע של אדם זה כן
יסתכל. אבל לא, לא חינכו אותו לזה. ויש מצב שאדם מכיר את זה, והוא עושה הכל לשכוח את זה. בכוונה. הוא עושה את הכל, את הכל, כדי לא לחשוב מה קורה להגיד שלו. רק אל תדבר על זה, אני לא רוצה.
מה יכול להיות המניע את הדבר
הזה? זאת השאלה שלנו. מה יכול להיות המניע? וזה עושה פרק ב' הוא מחלק בפרק. מה יכול להיות המניע לדבר הלא הגיוני הזה לעשות דבר לא טבעי, נגד הטבע? זה התנהגות לא טבעית. הטבע אומר להיזהר, אומר להיות ערני. אנשים מתנהגים בצורה לא טבעית, זה לא הגיוני. זהירות זה הדבר הכי טבעי. אז איך זה יכול להיות אנשים מתנהגים בצורה לא טבעית? זאת השאלה שלנו. כדי לחדד את השאלה, הרב חל מביא עוד מקום. אני שעוד יותר לחדד את השאלה, איך זה יכול להיות שהולכים נגד הטבע? הוא מביא פסוק מירמיה. ירמיה היה מתעונן לרוע ולגורו. מה היא שונה? לגורים אלה גם בידה הזאת. מעלימים עיניהם מעשם. זה לא הגיוני, אתם הולכים לגן הטבע. אתם לא, בכוונה לא ערנים, אתם לא, זה לא הגיוני. שאדם, כמו שאדם נגיד הוא מבזבז כסף, הוא לא שם לב מה, מוציא חזה מהחשבון, הוא לא שם לב משהו לחשבון. זה לא נורמלי, זה נגד הטבע. הטבע זה להיות ערני. רגע, כמה הוצאתי, כמה חסתי, כמה חסתי, זה דבר הכי טבעי. אז הם לא שמים לב לראות מה הם? לא מה קורה לאישיות שלהם? אומר מיה, אני לא מבין אותם. אין איש ניחם על רעתו, אף אחד לא שם לב לראות מה עשיתי, מה קרה לנפש שלי. כולו, כל האנשים, כל הדור, שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה. אז המשל של ירמיה עומדי, זה סוס שוטף במלחמה. ראיתם פעם סוס? הלכתם פעם ליד סוס?
כן.
ניסיתם להרים לו ככה יד, לעשות לו? מה קורה לו? אני בא, סוס חיה מאוד מפחד. סוס, אם תעשה לו רעש, או תעשה לו מפות כפיים, אז הוא מפחד. חיה מאוד פחדה מסוס. הוא לא מפחד, הוא רואה מי שמתקרב על דימקל, הוא הולך. אז איך יכול להיות שהסוסים היו באים למלחמה? זה נגד הטבע שלהם. הטבע של סוס, שהוא רואה סכנה, בורח. אז מה פתאום הסוסים היו בתוך הקרבות, כל הקרבות של הצבאות פעם היה, עם סוסים בתוך המלחמה, שוטפים. אז איך הסוסים התנהגו ככה? זה נגד הטבע שלהם. אז היו שיטות. בכל הצבאות, עד לא מזמן, היו שיטות איך לגרום לסוסים להתנהג בצורה לא טבעית. היו משגעים את הסוסים. היו מרביצים להם, היו דוקרים אותם, היו מגעילים אותם, עושים להם טירוף, עושים כל מיני דברים לא נורמליים, משקים אותם גם. משקים אותם בכל מיני ביין, בכל מיני דברים. עושים כל מיני דברים שיגרמו לסוסים להשתולל, להתנהג בצורה לא טבעית. כל הצבאות בשביל לגרום לסוס לצאת לקרב, צריך לעשות לו משהו, כי זה נגד הטבע שלו.
זה כאילו זה ממש
צבא. אתה שם לו, לא יודע, אתה שם לו פלפל באוכל, לא יודע, אתה חייב לגרום לו משהו לא נורמלי. זה נגד הטבע, כל חיים, היא בטבע שלה, היא רואה סכנה, היא מתכנסת. פרה, ראית פעם פעם ברפת, תתכסה לה מחוק הפעמים, היא הולכת אחורה. תצעק אליה, היא מתכנסת, אתה רוצה עכשיו שהפרה תסתער, אתה צריך לשגע אותה. פשוטה, איך משגעים פרה. אז יש להם ספרה, אתם עושים את זה. תסבירים איך משגעים פה פעם, ואז גורם לו להשתודד, שיטות. אבל באופן טבעי, חיה, היא לא מוכנסת לסכנה, היא מורחת מסכנה. אלא מה? זאת אומרת, זה משהו נגד הטבע. מרמיה, אני אסתכל על הדור הזה, אנשים מתנהגים בצורה לא טבעית. הטבע הוא, מה אתה נכנס, מה אתה נכנס סכנה, למה אתה עושה את פרחת הנפש? אני לא מבין את זה, אומר. איך אתם הולכים נגד הטבע? הם רוצים, הם רוצים תרגלה, ולא נכין זמן לדקדק המעשים, אתה לא סתם. תסתכל מה אתה עושה, זה הדבר הכי טבעי. נופלים ברעה בלי לראות אותה. זאת אומרת, הרמח"ל רוצה שאנחנו נבין שזהירות זה הדבר טבעי. זהירות זה הדבר הכי טבעי בחיים, זה להיות זהיר. ככה הטבע מתנהל. ועכשיו באמת נשאלת השאלה, למה? למה בני האדם בניגוד לחיות מתנהגים בצורה טבעית? ומפקירים את הנפש שלהם. נכון? טוב, אז בזה נעסוק, בעזרת השם, שבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.